פרשת מקץ, אנחנו נמצאים בחנוכה הנר ראשון, כ"ה בכסלו תשע"ה, פרשת השבוע שנקרא בחנוכה, מקץ חנוכה. אנחנו כבר יודעים ואמרנו בעבר, לפעמים פרשת וישב, לפעמים פרשת מקץ. פותרת הפרשה במילים, והיא מקץ שנתיים ימים ופרעה חולם, והנה עומד על היאור, והנה מן היאור עולות שבע פרות יפות מראה ובריאות בשר, ותרענה באחו. בני שבע פרות אחרות עולות אחריהן, מן היאור רעות מראה ודקות בשר, ותעמודנה אצל הפרות בשפת היאור, ותוכנה הפרות רעות המראה ודקות הבשר את שבע הפרות יפות המראה והבריאות ויקץ פרות. וישן, והחלום שנית, והנה שבע שיבולים עולות בקנה אחד בריאות וטובות, והנה שבע שיבולים דקות ושדופות קדים צומחות אחריהן. ותבלענה השיבולים הדקות את שבע השיבולים הבריאות והמלאות, ויקץ פרעה והנה חנוך. אנחנו בונים פה ככה בפשט הפסוקים, אנחנו רואים שני חלומות, חלום אחד עם פרות, חלום אחר עם שיבולים. כולנו מכירים את ההמשך, וכבר הזכרנו את אותה אישה, שכל פעם שהיו קוראים בפרשה, את מכירת יוסף, בפעם הראשונה שהיא קרה, דיווחתה, כל כך כאב לה על יוסף המסכן ומה שעשו לו האחים וסבלה נורא מזה. בשנה לאחר מכן היא בכתה, בשנה השלישית הפסיקה לבכות, שאלו אותה למה בוכה, אמרתי, תשמע, כבר פעמיים עשו לו את זה, אם הוא לא לומד לקח, למה יש לי לבכות? כלומר, יש כמה צורות אפשרות להתבונן.
היא בכתה?
אישה. שמע את הפרשה, פעם ראשונה היא נתקלה בפרשה, היא בכתה, פעם השנייה היא בכתה, פעם שלישית, הוא צריך כבר ללמוד, לא? אנחנו צריכים ללמוד. אנחנו צריכים ללמוד ממה שהתורה מספרת לנו ומעבירה אותנו על כל מיני אירועים שהיו בעבר. ואנחנו פה רואים את מלך מצרים חולם שני חלומות. ואין אדם שלא חולם. כל אדם חולם חלום. אדם שלא חולם חלום 30 יום, סימן רע לו. זאת אומרת שאדם מטבעו צריך לחלום. צריך
לחלום. לא,
דובר פה בשינה. אנחנו צריכים להתבונן על החלומות כמרכיב מסוים בנפש האדם. והוא מרכיב מסוים בנפש האדם, בוודאי ובוודאי שצריך לתהות על חלומותיו של האדם. כלומר, האדם צריך לתהות על חלומותיו. איך אמרו האחים על יוסף, כשהוא מגיע אליהם לשכם, אז רואים אותו מרחוק, בואו נראה מה יהיו חלומותיו. כלומר, בואו נראה איך הדברים הולכים להיות מחלום למציאות. אם הוא חולם על אלומות שמשתחווים לאלומתו, וירח וכוכבים משתחווים לו, אוקיי, בוא נראה את זה במציאות. אבל לא זה רק לחלום. החלום, בגדר נשאר חלום, אז הוא משהו כזה עברירי, לא מציאותי. יש צורך בחלום להוריד אל המציאות. כל חלום שאני אחלום, אם אני אוריד אותו למציאות, קודם כל, אני לא בטוח שאני אזכור את כל החלום. וגם החלומות שכבר זוכרים, להפוך אותם למציאותיים, הם מאוד קשים. כי כל חלום מורכב מדברים שהם אמיתיים, ומהרוב, וזה הבלים שמתערבבים, ושטויות שמצורפות למחזה, לחלום. אבל בכל חלום יש גרעין. והגרעין מלמד על האדם עצמו. כלומר, חלומותיו של אדם הם מלמדים על מחשבותיו, רצונותיו, מגמותיו, מעשיו, ענייניו ביומיום, בהקיץ. זה לא אומר עכשיו שאם יש מישהו שחולם שמחר הוא נביא, אז הוא יהיה נביא. אבל זה אומר כן שהאדם הזה שואף להיות אדם בעל מידות תרומיות, מידות ישרות, מידות הגונות, כדי לזכות את זה. כי הנבואה מגיעה רק לאדם שהוא שלם במידותיו. זה מלמד על הרצון הפנימי שלי. גם תלוי על מה האדם חולם. אם האדם חולם על הנאות גופניות, אז זה מלמד שמחשבותיו, ענייניו, רצונותיו מושכים אותו אל הגוף, והנפש הרוחנית, החלק הרוחני שבו, לא נמצא אצלו. הוא אמנם קיים, אבל הוא בהרדמה. אם אדם חולם על מחשבות רוחניות, שאיפות רוחניות, כל מיני מלאכים מדברים איתו, וכל מיני דברים כאלה, אני חושב שכדאי לו ללכת להיבדק. אבל, בלי קשר, זה מראה באופן כללי על הנטייה של האדם לרוחני. כי גם נביאים שנבעו בכל השם, בכל השם באמת נשמע עליהם, משה רבנו, משוע, נביאים כמו ירמיה, ישעיה, כן, מיכה, וזהו נביאים שהיה ברור להם שהקדוש ברוך הוא מדבר עליהם, ועובדה שהם נמצאים בספר התנ"ך הנקודה שלנו ולכל העמים כולם. הנבואות הללו הן נבואות, אם נסתכל בהן ונהיה אמיתיים, נראה שהחלום הוא חלום שהוא מציאותי. זאת אומרת, לוקחים, הקדוש ברוך הוא משתמש בעולם הזה כדי להשתמש במסרים רוחניים דרך משל הכרם שלמדנו בישעיה, דרך סיר נפוח ופניו צפונה. למעשה, בעניינים גשמיים מועבר המסר האלוהי, המסר האלוהי. אצל יוסף, בפרשה הקודמת, יוסף מתחיל בחלום גשמי. והנה אנחנו מעלים אלומות. אלומות זה דבר גשמי. צורך, איך? כן, זה משל, אבל מאוד גשמי. כן, זה בסדר. אלומות בשדה. בצורך אכילה. צורך חלוף. וכל האלומות משתחווים לאלומתים. בחלום השני, יוסף עולה מדרגה. הוא משתמש עדיין בדברים גשמיים, שמש, ירח, כוכבים, אלה דברים מוגשמים. אבל הוא כבר עלה מהרצפה, מהקרקע, מהאדמה לשמיים. זאת אומרת, יש שאיפה אצל יוסף לעלות למעלה. להשתמש במושגים עליונים ולהתקרב לשמיים. החלום השני שלו כבר נוגע בדברים שהם עליונים. אחד הדברים שאני לא רוצה להעמיד בזה עכשיו, כי אנחנו לא נדבר על החלומות, אנחנו בשבת מקץ חנוכה. ויש דבר נורא מעניין שאנחנו רואים בשני החלומות הללו, אצל פרו. גם השיבונים וגם הפרות, עניינים גשמיים לחלוטין. אין שום שאיפה למעלה. אחד הדברים המסמלים ביותר את העניין הזה של הטבע, של הגשמיות, זה המספר 7. יש לו 7 פרות, 7 שיבולים. לכן, כשיוסף בא, שני פרות, אומר ליוסף, חלום פרו, חלום אחד. יש משהו אחד שמאחד את החלומות שלך. זו גשמיות. גשמיות מוחלטת. אין שום שאיפה לעבור מעבר לטבע. ופרעה, כששומע את הניתוח של יוסף לחלומותיו, והפתרון, שהוא פתרון גשמי לחלוטין, אומר פרעה, אין איש חכם ונבון ממך. זהו, יש מישהו עם רוח אלוהים כזה? איפה יש אדם שיכול לגעת בנבחי הנפש העמוקים ביותר, המוסתרים ביותר, האישיים ביותר של האדם? כמוך. נגעת בנקודה העמוקה ביותר שיש אצלי פרעה, זה הגשמי. יש סיפור, ואני אקרא אותו בלשונו הוא, ואחר כך נבין את ההקשר לפרשה שלנו. מסופר על הפלישה שהייתה של הבולשביקים לפולין. ואז, בעקבות הפלישה של הבולשביקים לפולין, הוציאו הוראה, חוק, גזרה, איך שנקרא לזה? בכל העיירות שהיו קרובות לגבול, בין רוסיה לפולניה, היה איסור מוחלט להדליק אור או נרות בלילה. בזמנם תאורה חשמלית לא כל כך הייתה מצויה בכל מקום, ולכן חששו שאם אני אדליק אור, זה יסמן לאויב על מקום ישו, ויוכלו לחדוק. או היה חשש שאלה סוג של איתותים, סימנים. יש מרגלים בצד הזה של הגבול, והם מסמנים לאויב שבצד שני להגיע. נו, בסדר, אנשים יכולים להסתדר עם זה איכשהו, אבל מה עושים יהודים כשמתקרב חג חנוכה? יש בעיה? זה הדליק נרות. והסיפור הוא כזה. ליבם של יהודי פולין נחמד בקרבם, על שצו זה ימנע מהם לקיים מצוות הדלקת נר חנוכה. אתם מכירים את היהודים? יש מצוות שמוסרים עליהם את הנפש, וכל העניין החנוכה הייתה מסירות נפש אחת גדולה. ויהודי זקן, באחד מעיירות הגבול, החליט להסתכן ולהדליק את החנוכיה. למרות שבאמת מעיקר הדין הוא לא היה צריך להסתכן כך. אבל מעשה שהיה כך היה. אז היה לנו פה עכשיו להתווכח אם זה היה בסדר או לא. הוא הדליק. בלילה הראשון הדליק נר אחד ולא קרה כלום. בלילה השני הדליק שני נרות וגם כן לא נתפס. בערב הבא בעודו מדליק משמאל לימין, מדליקים הרי מנר האחרון אל הראשון, שהגיע לנר השלישי נפרצה הדלת. ושלושה חיילים תפסו אותו בכוח. שלושה לילות אנחנו עוקבים אחריך. לא רק שהפרת את צו ההפעלה, אתה גם מאותת לצבא האויב. אתה נאשם בבגידה, ודינך מוות. במחרת נאסו בכיכר העיר המוני פולנים גויים שבאו לחזור במשפטו של היהודי הבוגר. קריאות אנטישמיות נשמעו בשיפוט מהיר, והיהודי נידון למוות בעירייה. עד ראייה, יהודי למעשה הזה, שהתבונה במתרחש מבעד לתריסים הסגורים של פריטו, ראה את היהודי הזקן כשהוא מוצמד אל הקיר, ומולו נעמדת כיתת יורים. לפתע, פרסות סוסים, ואל הבמה קרבה כיתת פרשים, כשהם סוחבים איתם יהודי נוסף. שואלה יהודי של הבמה, הודיע מפקד כיתת הפרשים לשולחן הפיקוד, כי יהודי זה נתפס בשעת איתות בנרות לאויב בכפר אחר בשעה מסוימת, וההמון של הגויים מסביב שמח וצהל על הזדמנות לצפות בהריגת שני יהודים בוגדים.
וכאן זה סיבה בפרשים בה?
הגיעו הפרשים ועוד אחד. לפתע, אותו יהודי מספר, קם ממקומו מפקד המחוז וקרא לעצור. באותה גזרה ובאותה שעה בה נתפס יהודי שני, הייתי בפטרול עם היחידה שלי, ובגלל ההפעלה הכבדה איבדנו את דרכנו וסטינו אל מעבר לגבול האויב. מחוסר ברירה הוריתי לחיילי להיצמד לקרקע בדממה ולחכות עד אור הבוקר הראשון וננסה לחזור בלי שיתפסו אותם. אז ראינו מרחוק שלוש נרות נוצצים. החלטתי להסתכל ולצעוד לכיוון הנרות. חזרתי לגבול המולדת, ניצלנו. בזכות הנרות של היהודי הזה שהבאתם, ניצלתי אני וכל חיילי. לאות הוקרה ותודה להצלה, אני משחרר אותו וגם את היהודי השני. המון הגויים מסתמים התאכזבו ועזבו את המקום. ואותו מפקד פנה ליהודי ושאל אותו, תגיד לי, הרי אתה לא ידעת שאני במצוקה. לא ידעת שאני צריך עזרה. לא בשביל להציל אותנו, הדלקת נרות שנראה איזה כיוון. אז כן, תסביר לי, למה הפרת את הצו? מה קורה פה? אותו יהודי ניסה להסביר את נס חנוכה במושגים שיובנו למפקד הגוי. וענה לו, במלחמה קשה שהייתה בין ישראל ליוון, התרכזה בעיקר סביב מצודה חיונית בירושלים, שאנחנו קוראים לה בית המקדש. ניצחנו את יוון. לאות שמחה לניצחון, אנו מדליקים את הנרות. וכן, שלמד בבית הספר לפחות את ניתוח הקרבות החשובים ביותר שהיו עד בעולם, ילמד את זיכרונו ולא זכר מלחמה בין ישראל לבין יוון. זה הם לא למדו. שאל אותו מפקד, תגיד לי, מתי הקרב הזה היה? אמר לו אותו יהודי, לפני יותר מ-2000 שנה. קם המפקד ספונטנית, פנה אל הקהל שעדיין היה שם, ואמר, תגידו לי, האם פעם ראיתם אנשים ששמחים במאורע שלא קרה לו, לא לאבא שלו, לא לסבא שלו, לא לסבא רבא שלו, אלא משהו לפני 2000 שנה? אין דבר כזה בהיסטוריה האנושית. אם לפני 2000 שנה קרה מאורע, ועם שלם שומר עליו עד היום, הוא מקפיד לזכור אותו ולקיים את ההלכות הקשורות בו, עם שמסוגל לשמור חוויית זיכרון וניצחון לאומי כל כך הרבה זמן, כאילו זה קרה לא בעצמו, זה עם נצחי. ואף אחד בעולם לא יוכל לגבור עליו. שחרר את היהודים ושחרר את צו ההפעלה. אנחנו מסתכלים על הפרשה שלנו, פרשת מקץ, אנחנו נמצאים בתוך חנוכה. הלילה כבר נדליק נר שני, ואנחנו ביום שישי נדליק נר שלישי, ערב שבת, נר רביעי, אמצע חנוכה. הגמרא, וכבר למדנו כאן את הגמרא הזאת בשיעור של הרב וייס ובשיעור שלי אתמול, אומרת הגמרא במסכת שבת דף כ"א, תנו רבנן, בכ"ה בכסלו יומד החנוכה, צמניה אינו. וחווה בחסלו ימי חנוכה, שמונה. דלה למספד בהון, לא סובלו מספידים, ודלה להתענות בהון, לא מתענים. מה הסיבה? מסבירה הגמרא ואומרת שנכנסו יוונים לאחד, ציבו את כל השמנים שבאחד. כשגברה מלכות בית חשמונאי וניצחו, בדקו ולא מצאו אלא פר אחד של שמן שהיה מונח בחותמו של כהן גדול. ולא היה בו אלא להדליק יום אחד. נוסע בונש ודיקו ממנו שמונה ימים. ועכשיו שימו לב, וזה יהיה השיעור. לשנה אחרת, קבעום ועשאום ימים טובים בהלל והודעה. אתמול דיברנו על שיעור הלל והודעה, נר איש ועדו. ואני רוצה לשאול שאלה. רבותיי, סליחה. אם היה הנס בניצחון באותה שנה, שהדליקו את המנורה, תיארו את המקדש, חזרה מלכות ישראל, אמנם על ידי בית חשמונאי, ושלטה על ארץ ישראל. למה לא עשו באותה שנה חנוכה? לא עשו שום דבר. כי לשנה אחרת, רק שנה אחר כך, התחילו עם העניין הזה, של נרות חנוכה עד היום.
אבל הנה,
ושאר הלב הודעה. הלב הודעה זה באותו רגע שהיו שם. וזהו, יום אחד נגמר.
אבל זה באותו יום שאנחנו מדליקים את הנרות.
לא, אבל יום אחד. אתה רוצה שמונה. כלומר, לשנה אחרי זה קבעו שמונה. באמת, מצד הדין, יש עוד דבר. חז"ל קבעו שהלב הודעה, אנחנו לא חוגגים את הניצחון. אין פה חגיגה על הניצחון. לא מוזכר כאן הלל בהודעה על ניצחון בית חשמונאי על יוון. הלל בהודעה על הנס. יש ספר שנקרא נתיבות שלום של האדמו"ר מסלונים. ואני רוצה לקרוא מדבריו. אומר האדמו"ר מסלונים לשנה אחרת ולא באותה שנה. מה הסיבה? משום שאצל יהודים אין קובעים ימים טובים לזיכרונות. שהרי אין שיעור לניסים שנעשו לישראל בכל הדורות. הוא חגון הנס הגדול בימי חזקיה מלך יהודה. למדנו את זה. כל צבא אשור בבוקר מת. למה לא עושים איזה זכר, איזה אירוע? אולי נר נשמה, משהו. זה לא נס גדול?
זה היה
נס. אבל זה נס. אם צבא אשור היה עולה על ירושלים,
אז כל יום היה לנו.
היה מחריב את ירושלים, היה הורג את רוב יהודיה. אנחנו לומדים בזה עכשיו, זה הספר שאנחנו, חומר שאנחנו עוסקים בו. מעיינים בו, נכון? זה נבואת ישעיה. למה לא עושים כלום? הוא ממשיך הלאה, הרב מסלוני, ואומר שהיו ישראל כעבודים באין תקווה, ובלילה אחד, הושיעם הקדוש ברוך הוא בשביל את כל מחנה הוא העצמי של סנחריב, 185 אלף גייסות. אתם יודעים מה זה 185 אלף חיילים? בלילה אחד. ולא קבעו יום טוב. לזכר הנס. מפני זה נס חד פעמי. שהערתו לשעה. זה היה נחמד, יפה, וטוב ומורך לאותו רגע. ואין קובעים יום טוב בשם זיכרון סתם. אלא כשיש הערה נצחית. שיורדת כל שנה בזמן הזה. לכן רק לשנה אחרת, כבר הוא בימים טובים. מיד. כאשר ראו, מתי? רק בשנה שלאחר מכן. כאשר ראו שהערת ימי חנוכה מתחדשת בכל שנה בזמן הזה, שהגיעה שנה אחרת, ראו שגם הניצחון במלחמה, היה הערה זמנית לשעתה, הניצחון הוא עכשיו, וזהו. ואינו מתחדש בכל שנה ושנה, עוד פעם מלחמה ועוד פעם ניצחון. ואילו הנס של אור המנורה, הוא נצחי ויורד מחדש בזמן הזה להעיר נשמת יהודי. על כן קבעו את ימי החנוכה על נס פח השמן, שהוא העיקר, שההערה שלו לדורות, וזה עיצומו של חג. להעיר ליהודי שיש להם חלק באלוהי ישראל, אמרנו אתמול, הזכרנו את הגזרה, לכתוב שאין לנו חלק באלוהי ישראל. כלומר, עיקר הניצחון של עם ישראל, שבגללו אנחנו חוגגים את חנוכה כל שנה ושנה, זה לא על המלחמה. לא על הניצחון שבאותו זמן בחפה בחסלב ניצחו בית חשמונה את היוונים. זה נכון לאותו שנה, זהו, נגמר. ושנה אחרי זה, לא הייתה מלחמה שוב פעם. לכן ממשיך הרב ואומר, עיקרון מנחה. העיקרון המנחה, שיום טוב, ששמחה עושים על דבר נצחי. לא על דבר שכרגע הוא משמח אותך. אבל אין לו המשכיות.
בסדר, אבל לפעם שיתות...
לא הבנתי מה? נסביר. המנורה היא הסימן, יצחק הוביל, זה בסדר, אמרת נכון, זה הסימן. לכן עם ישראל לא קובע חגים לניצחונות. מי כן נוהג לעשות את זה? אומות העולם. ניצחונות, סעודות, חגיגות, מסיבות, הניצחונות במלחמות. כי אצלם הניצחון הוא העיקר, אין איזה המשכיות, זה היה פעם. אלא עם ישראל מודה לקדוש ברוך הוא על ניצחונות בזמן, הלל והודעה בזמן האירוע, וזאת כאשר ישנה הערה רוחנית, באותו תאריך, כל שנה, על זה קובעים הלל והודעה. כלומר, מידה אנחנו מנים, שהדבר המרכזי שחג החנוכה, פח שמן. הנר הדשת דלק, ודלק 8 ימים באופן לא טבעי. לא ניכנס עכשיו בהסברים השונים, האם זה היה כל פעם מתמלא מחדש, האם זה... כן, כל מיני שיטות מה היה הנס. עובדה, דלק 8 ימים, מה שלא היה צריך לדלוק.
לא, זה הקד.
פח קטן, קד, קד, פח, קד, קד, כן, אותו רעיון, כלי שמכיל שמן.
זה לא היה מונח...
רק ביום אחד. לכן הניצחון מוגדר כניצחון האור כלומר הרוח על החושך, כלומר הגשמי. יש פה מאבק שקיים לדורות, לא רק בזמן ניצחון היוונים על פרס בכיבוש ארץ ישראל, לא רק ניצחון בני חשמונאי על היוונים, יש מאבק תמידי קבוע נצחי, ולכן על זה ובגלל זה אנחנו מדליקים את הנרות גם עכשיו. זה המאבק התמידי העקבי אצל כל אדם ואדם בין החומר לרוח. והמצווה בחג החנוכה היא לעורר בנו את ההבנה שהמלחמה קיימת ואנחנו אמורים לנצח כמו אז. ונורא מעניין שהמלחמה הזאת צריכה להיות מתנהלת כל יום ביום, וכל יום ביום לנצח. אסור לתת לכוח האויב להשתלט עליך, לגבור, לגרום לך להיות שקוע בגשמיות. מילה, הרב ליכטינשטיין, שהיה ראש ישיבת גוש עציון, הר עציון, הוא הסביר את הרעיון הזה, ואני רוצה לקרוא את דבריו. אומר הרב ליכטינשטיין, היהדות אומנם רואה את האדם כשולט במציאות הנגלית, ועומד במרכזה. אולם מציאות נגלית זו היא כעין וכאפס, לפני הקדוש ברוך הוא בעולמותיו. לפני המציאות הנסתרת והסודית הנעלמת מעינינו. כבר הדברנו את זה, שהוא האמונה. יש אין ספור דברים שנסתרים מעינינו והם קיימים באופן מוחש. דוגמה הכי קלה? נו, תגידו. חדקים בחדר. עוד יותר קל, תגיד שפה אני לא רואה, לא יודע. משהו מוחש, אני יכול להרגיש שהוא קיים ואני לא רואה אותו. הדלתות שנפתחות בפנינו בכל מקום על ידי עינית. אף אחד לא רואה את הקרן אור. כולנו פותחים דלתות כשאנחנו עוברים. מכשירי הבידוק שמצפצפים, שיש לנו משהו מתחתי. יש שם קרן אור. טוב, לא מצפצפים. אתה לא רואה את הקרניים האלה. אין לך יותר מוחשים מדי. עולמותיו של הקדוש ברוך הוא רבים מספור. והם קיימים. אנחנו לא תופסים אותם. ממילא אומר הרב ליכטינשטיין, באותה מידה, שלטון האדם וכיבוש הטבע שקיים ביהדות, חלק מעבודת השם ומההכנעה לפניו ידבר. הופך בתרבות היוונית לעצמאי ובלעדי. מכאן הדרך קצרה עד הנפילה לעבודה זרה. כלומר, עובדים לכוחות הללו את מיקומם הלא נכון, שיכולה להתבטא בעבודת האדם וכוחותיו לא פחות מאשר בעבודת אלילים. ברור אם כן, כי גם רעיונות גדולים וחשובים, כגודל אחריותו ותפקידו של האדם, כמו ערך דמוקרטיה ושוויון, ניתן לקחת מן היווניות, או מתרבות המערבית של ימינו, אך זו בתנאי שנוסיף לערכים אלו את אפסיותו של האדם, ביחס לקדוש ברוך הוא, אשר הוא זה שמצווה את האדם ושליט עליו. אין לנתק בין כוחו של האדם לבין התבטלות מוחלטת לפני מי שאמר והיה העולם. זה לא בזה לעומת זה. זה לא נוגד. אנחנו מדברים על נס חנוכה, אנחנו מדברים למעשה בדיוק על הרעיון הזה של הניגודיות בתפיסת הכוחות והעצמות, העצמות האדם שמעצים את עצמו. מהי חנוכה? שואלת הגמרא. שאלה, מה פירוש, מה זאת החנוכה הזו? מה המטרה העיקרית של החנוכה? התשובה אולי, אני אגיד את זה ככה. תנו כבנה. מה שואלת, מהי חנוכה? ועונה, תנו רבנה. כלומר, הימים האלה הם ימים שאמורים להיות מנוצלים לתנו רבנה. אלה ימים שבהם האור הזה, הנצחי הזה, הנרות הללו, מזכירות לנו שוב ושוב, שאנחנו אמורים להיות גדולים ברוח. להיות קשורים אל הנצח. ולא אל ניצחון זמני שהיה חד פעמי. היה בינינו. אלה ימים שאנחנו צריכים להתבונן ולהעמיק בתפקיד שלנו בעולם הזה. ולהביד כמה אנחנו עדיין לא התבטלנו מספיק לפני הקדוש ברוך הוא. זאת חנוכה. זה העיקרון העמוק, היסודי של חנוכה. התבוננות, עיון, העמקה של הרוח. וזה מה שאנחנו אומרים בתפילה, בברכת המזון. בימים ההם, אבל בזמן הזה. זו ההשלכה. זה לא יכול להישאר רק בימים ההם. זה חייב להמשיך, גם בזמן הזה. אני רוצה אולי לסיים רק בדברי הרב זצ"ל. אנחנו יודעים שיש מחלוקת בית שמאי ובית הלל לגבי הדלקת הנרות, האם מוסיף והולך, פוחד והולך. הלכה נפסקה כבית הלל בידוע, ואנחנו ככה עושים את המצווה של הדלקת הנרות מדי שנה בשנה. אבל זה נורא מעניין. אין לנו שום מצווה חוץ ממצוות חנוכה שאנחנו מוסיפים על פרטי המצווה. אז אנחנו רואים שכל יום ביום אנחנו מוסיפים עוד נר, עוד נר. הרי בעצם ראינו, וככה פותחת הברייתא, תנו רבנן, נר איש וביתו. נר אחד, יצא לידי חובה. אם אנחנו נלך על המנהג שכל אחד מדליק, נאמר, ויש 10 ילדים בבית, או 10 אנשים בבית, אז הדליקו נר אחד, נכון? כל אחד. למחרת, כמה ידליקו? נר אחד, כל אחד. כלומר, למעשה בעיקר העניין, נר איש וביתו. וזו המצווה, לא, לא קשור ספרדים אשכנזים, קודם כל תחילת הברית. נר איש וביתו, נר אחד מספיק לכולם. אבל אומרים שזו המצווה היחידה שאנחנו מוסיפים בה. לא מצאנו למשל מצוות תפילין, שביום ראשון מניחים תפילין אחד, ביום השני שניים, ביום השלישי שלוש. לא. לא מצאנו שביום יום בן אדם מתפלל ביום ראשון תפילת שחרית אחת, למחרת שתי תפילות שחרית, שתי תפילות מנחה וכולי וכולי. לא מצאנו. אין לנו שום מצווה שאנחנו עושים עם הפרטים שלה. יש מצווה, היא כוללת את הפרטים האלה והאלה, וזהו, הם גרועים.
אבל זה מצווה
שנוספה
עם הזמן.
איך?
זה מצווה שנוספה עם הזמן, זה לא מצווה
ש... לא משנה, גם מצוות הרבנן, אנחנו לא מוצאים שמוסיפים לפרטים. יש פרטים, אלה הפרטים, וזהו, אנחנו לא מוציפים עליהם כל יום.
אבל מה העיקרון של זה?
שזה
השמונה ימים.
בסדר, תעשה את אותה מצווה, נר אחד, שמונה ימים כל יום, כל יום נר אחד, שמונה ימים, וזהו. למה אתה מוסיף? נכון? זאת אומרת, היא מצווה מיוחדת. והעיקרון הזה של ההוספה בפרטים של המצווה, יש לנו תוספת נר כל לילה, יש לנו ברכה על נרות שמדליקים בבית הכנסת, רבותיי, זה לא מצוי בשום מקום אם אני הנחתי תפילין בבית. כשאני מגיע לבית הכנסת, אני לא מברך עליהם עוד פעם. הדלקתי נרות שבת, אני לא מדליק אותם בבית הכנסת עם ברכה, אני לא מדליק בכלל. כלומר, יש לי הוספה של ברכה. יש ברכה מיוחדת, אני לא יודע כמה אנשים עושים אותה. אבל כשהולכים ברחוב ורואים נרות חנוכה, אפשר לברך. על הנרות האלה, על עצם הראייה של נרות חנוכה. יש מנהג להרבות סעודות בחג. יש אצל האשכנזים המנהג הידוע שכל אחד ואחד מדליק. תראו כמה הוספות באותה מצווה. כלומר באופן פשוט, אם אני מדבר על סמליות, אנחנו יכולים למשל לומר למה אנחנו מוסיפים. כי בכל זאת היה פה משהו מיוחד, שמה שהספיק ליום אחד היה נס, הספיק לשמונה ימים. התארה של בית חשמונאי היא מתפשטת בכל ישראל, וכולם חדרה, מתקרבים, מתייבנים, או נהרגים או עושים תשובה. והמרד, המרד מתחיל עם מעט ומסתיים עם רבים, יחסית להתחלה. הרב זצ"ל מסביר את התופעה הזו שנקרא מוסיף והולך. וזאת שיטת בית הלל. ולמה דווקא בחג החנוכה? חג החנוכה מסמל מפגש. מפגש של רוחניות של תורת ישראל, שהיא מתבססת על צניעות. היא מתבססת על טהרה. על תרבות יוון שמתבססת על עליזות ועל עיצות החיים, על הכיפים, על הבילויים הנאות הגוף. בעיקרון הזה של מוסיף והולך, אנחנו רואים מגמה שחז"ל רצו להנחיל לנו, לייסד אצלנו. להיות מוסיפים והולכים בטהרה, קדושה וצניעות. ובזה כל יום הוא פרט חדש. הוא תוספת למה שהיה קודם. שאל, אומר הרב, בן אדם, יגיד רגע, מאיפה עם ישראל ישאב את הכוח להמשיך להשפיע הטהרה, הקדושה, הצניעות בעולם? הרי באמת אנחנו רואים שיש ירידת הדורות. לכל דור ודור מתקשה יותר בתחומים האלה. תראו כמה הדור שלנו עכשיו, אחד המאבקים הגדולים הקשים שיש לנו עכשיו, זה בתחומים האלה של צניעות, של קדושה, של טהרה. אומר הרב, נו, באמת, אני יכול להוריד כזו משימה. הדורות הולכים ומתמעטים, היכולות הולכות וקטנות. אתה מצווה עליי כל הזמן להוסיף ולהוסיף וללכת ולהוסיף? איך אני עושה את זה? אומר הרב, שכוח כל דור ודור, לא נמדד רק לפי הערך שלו. אנחנו לא מנותקים. אנחנו לא חתכנו את החבל והקשר בינינו לבין ההורים, בינינו לבין סבא וסבתא. זה כוח הקדושה. נראה שהוא נחלש, אבל באמת, ברוח הפנימית של עם ישראל, הוא הולך ומתאסף, הוא הולך ונצבר, הוא הולך וגדל. ובכוח הזה, בהבנה הזו, אפשר גם היום לדרוש מעם ישראל להיות אור לגויים, על ידי קדושת טהרה וצניעות. ויהי מקץ שנתיים ימים, פרעה חולם חלום, שכל אחד ידוק עד כמה חלומותיו שלו, השאיפות שלו, מה הוא רוצה לעשות בחיים, מה מוביל אותו, כסף? ממון, רכוש, או כסף ולעשות צדקה, כסף כדי להרבות חסד. זה אותו כסף. שאיפה המרכזית צריכה לבדוק למה, לאיזה צורך. העולם הגשמי הזה מחויב להיות מחובר אל עולם הרוח. זה נר חנוכה. זה פרשת מיקח, ונסיים בשנת השמיטה, כנהוג. המטרה המעניינת, המסקרנת, המסתורית, המסתרת של חג השמיטה, היא ניצחון הרוח על החומר. הנטייה היומיומית של האדם לבוא ולאבד את שדהו, לקצור, למצור, היא נטייה טבעית להתחבר אל החומר. בשנת השמיטה, האדם מפנה את כל כוחותיו מן החומר, אל התלות שהוא שכח ולא מכיר, או כן מכיר, בחלישות נעה, את מי שאמר והיה העולם. אפסיותו של האדם מול הקדוש ברוך הוא. היא רצון שנזכה להערה נצחית, אמיתית. בכוח ההערה הזו שבאה מהדורות הקודמים, נוכל להילחם ביווניות שנמצאת בתוכנו, בביתנו, בחלומותינו, במאוויינו, ברצונותינו, ונשאף כולנו, כמו בימים ההם, גם בזמן הזה, לשלמות אלוהית, רוחנית, קדושתית, בצניעות המחשבה, בטהרת המעשים, ובקדושה הנלווית עליהם. שבת שלום, חנוכה שמח.